ועכשיו אנחנו עם טל גרמיזה, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, חוקרת סמלים באומנות מגית יהודית. ערב טוב לך טל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז היום אנחנו רוצים לדבר איתך על קמאות, והיות ואנחנו באווירת ט"ו באב, אז ננסה לחבר בין קמאות לאהבה.
ננסה וגם נצליח, ובהחלט יש הרבה מאוד כאלו.
כן. אז אולי נתחיל במה זה קמא? מה נופל בהגדרה קמא? כי נדמה לי שבשנים האחרונות יש איזו אינפלציה במה זה קמא.
נכון מאוד. קמאות במקור שלהם הם שייכים לתחום במאגיה שנקרא מאגיה סימפתטית. זאת אומרת שאני מייחסת לאיזשהו אובייקט את היכולת לשנות את המציאות שלי. נגיד, אם זה קמא, אז זה חפץ שאם למשל אני רוצה שיביא אהבה, אז יש עליו לב, איזשהו דימוי, אולי מילה, שבעצם מדמים את מה שאני רוצה להשיג בעולם. אני צריכה לעשות איתו איזשהו טקס. לשים מתחת לקרית, לכתוב על חומר כזה או אחר, שיברוכו לי אותו, ואני מאמינה שתוך כדי הקשר הזה שאני יוצרת איתו, אני יכולה בעצם ליצור קשר עם הדבר הזה ככה שיביא לי את הדבר שאני רוצה, אהבה, בריאות, פרנסה, זה קמאות בגדול.
ואת יכולה להגיד מילה על, מה מערכת היחסים בין יהדות לקמאות?
תלוי כמובן את מי את שואלת.
אוקיי.
כי הוויכוח על כל הנושא של מגיה ורעיונות מיסטיים וקמאות, כמספר האנשים, כן, מספר הדעות אם לא יותר.
אוקיי.
יש מי שמאוד מתנגד לזה. יש מי שבעצם במחקר אנחנו מבינים שזה היה חלק מחיים של אנשים כל הזמן, גם אצל הסבתות שלי. אלה דברים שהיו. ולפעמים זה גם מאוד תלוי. מי מכין לי את הקמאה הזה? למשל, אם מכין את זה איזשהו מקובל, אז אולי זה בסדר. אבל היו גם נשים שהכינו קמאות, וזה היה פחות מקובל, כי לא רצו שיחשבו שהן מחשפות והן לא חשפו את זה. אז לפעמים הסוגיה של מי מכין את הקמאה, היא לא פחות חשובה מהקמאה עצמו. ואת אומרת שיש אינפלציה בקמאות, זה נכון, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רואים שכשיש זמנים מאתגרים, אז יש באמת איזושהי עלייה ברצון לאיזשהו פתרון שהוא מעליי, שהוא תלוי בכוח גדול יותר, בכל מיני תחומים.
יפה. וכשאת מסתכלת על ההתייחסות של קמאות אהבה, אז מה הם באו לשרת בעצם? הם באו לתת מענה למה?
הם בעצם יכולים לעשות כל מיני דברים. יש קמא, למשל, אנחנו רואים בעולם היהודי, למשל, אם יש הרבה אנשים שיש להם בבית את ספר, תח פעם מי שנותן לכם את זה ביד ברחוב, אם תחפשו טוב באיזה מגירה. ושם, למשל, יש קמא מאוד ספציפי, עם סמל של שני משולשים, שהוא מאוד נפוץ, מאוד מוכר, הצורה הזאת נשמרה, ששם ממש את ממלאת את השם שלך, את מי שאת רוצה שיתאהב בך, ואם זה נועד להיות, הקמא הזה יפעל. מצד שני, יש נגיד סמלים כלליים יותר, למשל, אנחנו מוצאים הרבה מאוד תכשיטים של קלות, וכל מיני פריטים של חתונה, שיש עליהם כוכבים. כי אי שם בסוף ימי הביניים יש איזושהי תיאוריה שהולכת ונהיית מאוד פופולרית, שלנפש שלנו יש חלק בעולם הזה וחלק ברקיעים, ובעצם כל מה שקורה לי כאן נכתב לי מעל הכוכבים, וכל המזל מחלחל אליי עד הכוכבים. ובקהילות היהודיות אחד הדברים הכי חשובים היו מי בן או בת הזוג שנכתב לי. זה תנאי להמשך הקהילה. אז יכול להיות, נגיד, באמת משהו ספציפי, כמו אני רוצה שהוא יתאהב בי, וזה יכול להיות משהו כללי, כמו למשל סמל עתיק של כוכב, שנועד להביא מזל, פריון, זיווג, וזה מאוד נפוץ בכל הקהילות. ממש באופן כמעט גורף.
ומה מתוך זה נשאר, הצליח להישאר ולשרוד את כל שרשרת הדורות?
באופן מפתיע, מי שהיום משתמש בקמאות, משתמש בקמאות לא מאוד שונים ממה שהם היו, נגיד, לפני מאות שנים. כי יש איזושהי אמונה מאוד מעניינת שלצורה מגית, שהרבה פעמים היא הייצוג שלי, של המגיה הסימפתטית על הקמאה, יש לה כוח, ולכן ממש נטו שלא לשנות אותה. למשל, יש מוזיאון היכל שלמה, מוזיאון מקסים לאמנות יהודית, שאני חוקרת שם קמעות, והצורות שמוצאים שם, זה בדיוק צורות שיש לנו לפני אלפי שנים בכתבי יד. אז זה די שרד באופן מפתיע, אותו דבר. יכול להיות שזה סבתא קדומה שלך ואת, הילדה יש לכם אותה צורה על הקמע.
יפה. טל גרמיזה. דוקטורנטית בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן וחוקרת סמלים באומנות מגית יהודית, אז הנה עוד אמצעי לחזק ולהנחיח את המהות של ט"ו באב. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.